لا دوامة مش يوش هنين بكل النجوع اللي ما فيش حاجة.
פעם שעברה נתן איזושהי הקדמה לגבי ההבדל בין שמיעה לבין ראייה, ומי מהם מביא יותר נכון את המציאות, את הדבר עצמו. עכשיו נעבור למה שהוא קורא ראש דבר, להקדמה, גם למעלה מסופת יותר בהרחבה פסוק מתהילים ש פתחנו בו את הדיון הקודם. אבל בואו נעבור קצת לדברים עצמם. כאן עוד פעם הוא בעצם מצווה בסכמה את הטענות העיקריות במילים כלליות. הוא בעצם טענה אחת, המשפט הראשון: ההיגיון העברי שמי הוא לא עיוני, אקוסטי, לא אינטואיטיבי, הסתכלותי. זה בעצם תורף הדברים, וכמובן זה טעון הסבר מה זה כל הביטויים האלה, אבל זה בעצם המשפט המרכזי, זה מה שמציג בעצם את עיקר התזה העיקרית של הספר. אינטואיטיבי יכול להתפרש בשני מובנים בעצם, או יש לו שני, לאינטואיציה יש שני מאפיינים, אולי נקרא לזה באופן יותר נכון. דבר אחד זה שזה משהו שבא מיד, זאת אומרת, כשאני מסתכל על משהו, מיד עולה לאינטואיציה. זה לא, בדרך כלל, לפחות מתייחסים לזה כאל איזושהי השקפה שבאה באופן מיידי, לא אחרי ניתוח, לא אחרי הסתכלות מעמיקה. וחוץ מזה, שזה דבר שבדרך כלל אני לא יודע לנמק אותו. זה אינטואיציה, להוכיח אותו. כן, זה מאפיין השני. והפיינים כמובן קשורים זה לזה, ואני חושב שהוא משתמש פה במושג אינטואיציה רק במובן חלקי, כי אני לא חושב שהוא מתכוון, או בעצם, עוד מעט נראה. לגבי המיידיות, אז זה בעצם אני חושב מה שהוא מתכוון. זאת אומרת שההיגיון העברי הוא לא אינטואיטיבי הסתכלותי. הסתכלות זה דבר שהוא יותר מיידי. המיד רואה מה קורה. שמיעה דורשת איזשהו עיבוד עד שזה מגיע אליי ועד שאני חושב על מה שאני רוצה. ראייה יש לנו איזושהי הרגשה, גם ראייה בעצם, פיזיולוגית גם ראייה עוברת עיבוד, אבל ההרגשה היא איזשהו שראייה זה פתאום ידיד. ראיתי, אני יודע מה קורה. השמיעה זה משהו שדורש תרגום במוח, לכן בעצם קורה מה שדיברנו בפעם שעברה, ששמיעה נתפסת כייצוג ולא כמו הדבר עצמו. כי אני צריך חזרה עכשיו להפשיט את הייצוג ולנסות לשחזר את הדבר עצמו מתוך מה ששמעתי, להבדיל מראייה, שזה מיד אני יודע, מיד זה הדבר עצמו.
זה הפוך מיומיני, לא?
מה?
הוא אומר שזה מצד אחד לא יומיני, מצד שני, אני חושב שזה לא הדבר
שאני
נפלט
מיד,
זה לא הדבר
שאתה רואה מיד,
זה הדבר שאתה צריך
לדור, לא דבר שאתה... לא, אז אני... אני צריך, לכן אמרתי שמה שמשתמש פה במובן אינטואיטיבי, אני חושב שזה רק באופן חלקי. שהוא אומר שזה לא אינטואיטיבי. זאת אומרת, הוא מתכוון להגיד שההיגיון העברי הוא לא מתקבל מיד, אלא כמו שמיעה. זאת אומרת, לא כמו ראייה, אלא משהו ש... אולי אפילו בשני המובנים. זאת אומרת, הוא לא מיד, זאת אומרת, הוא לוקח איזשהו זמן עיבוד, הוא לא איזושהי תפיסה ישירה של הדבר כמו שהוא נראה בעיניים, כמו שהוא נתפס, אלא משהו שהדבר שולח לנו רמזים, ואנחנו שומעים אותם בשפה שלו, ומנסים לאבד אותם ולהבין מה מונח מאחוריו. ודבר שני, אבל המאפיין השני של אינטואיציה זה שאנחנו בעצם לא יודעים לנמק אותה. יש לנו איזושהי הרגשה שזה נכון, אנחנו לא יכולים לנמק. חשיבה סיסטמטית היא בדיוק ההפך, משפט אצלנו לפחות בדיוק ההפך מאינטואיטיבי. אז אינטואיטיבי זה איזושהי הרגשה ישירה של מה נכון, לא דרך נימוקים וניתוח מאורגן והגעה למסקנות. עכשיו כאן בעסק הזה צריך להיות קצת יותר זהיר בפרשנות של המשפט שההיגיון העברי הוא לא אינטואיטיבי, כי הוא כן מדבר בעצם על איזושהי תפיסה שלא נסמכת על הוכחות. אבל לכל אורך הדרך, וזה אנחנו נראה מיד בפסקאות הבאות, מתכוון להדגיש בדיוק את הפן הזה, שמצד שני התפיסה הזאת היא לא שרירותית. זאת אומרת, זה כן סוג של הוכחה, סוג אחר. זאת אומרת, אל תתייחס לזה כאיזשהו משהו סובייקטיבי לגמרי, שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, רגשות בטן. אלא זה כן משהו שיש לו משקל של ראייה, משקל של הוכחה, זה פשוט אופן שונה של הוכחה. אז יכול להיות שלזה הוא מתכוון שהוא אומר פה לא אינטואיטיבי, כי דווקא במובנים רבים, ההיגיון שהוא מדבר עליו הוא כן היגיון אינטואיטיבי. אבל הוא היגיון אינטואיטיבי במובן שהוא לא מנסה לקחת את האינטואיציה שלנו בדרך כלל איך משתמשים באינטואיציה. אפילו במדע. מה עושים? מסתכלים על איזושהי תופעה או אוסף תופעות, ובאינטואיציה מנסים לחשוב רגע מה בעצם העניין המרכזי שלו, מה גורם להם, מה מאחד אותם, תלוי מה הבעיה שעומדת בפני החוקר. אחרי שיש לו אינטואיציה, הוא מנסה לנתח אותה, להגדיר אותה בצורה סיסטמטית, עם הנחות, מסקנות וכללים שיוצאים מזה. אז במובן הזה אני חושב שהוא מתכוון להגיד גם בהקשר שלו. זאת אומרת, אנחנו לא מסתפקים באיזושהי הרגשה. אנחנו מנסים גם לנסח את ההרגשה הזאת. אבל בהחלט להרגשה הזאת יש תוקף. זאת אומרת, זה לא, אני לא חושב שהוא שולל את התוקף הראייתי שאנחנו נותנים לאותה הרגשה פנימית שלנו, שמה שאנחנו מכנים בדרך האינטואיציה. בהפך. אני חושב שאחד הדברים שהוא מצביע עליהם בחוזקה זה דווקא הדבר הזה, ואנחנו נראה את זה בהמשך. כלל גדול זה, הקובע תכונת החוכמה העברית.
אבל זו כאן יש בשתי
העם. מה?
כאן יש בשתי המישורים.
כן, אבל באופן חלקי. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים אינטואיציה, או איזושהי הרגשה שמשהו מסוים נכון, זה לא נשלל על ידו, באופן, הוא אומר שהעליון העברי הוא לא אינטואיטיבי. הוא אומר, לא אינטואיטיבי, הסתכלותי. זאת אומרת, יש דברים, אותם מאפיינים באינטואיציה שאפשר לקרוא להם מסתכלותיים, זה לא, זאת אומרת, זה לא המיידיות של האינטואיציה וזה לא הביסוס האנליטי של האינטואיציה, אבל זה כן איזשהו ניסיון להבין את האינטואיציה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו זורקים את האינטואיציה, אנחנו רק צריכים אחרי זה עוד לעבד אותה, להבין אותה או בעצם להאזין לה. אקוסטי זה נשמע.
זה לא אקוסטי אבל אינטואיטיבי?
אה? אותם? שמעי הוא לא עיוני. אקוסטי לא אינטואיטיבי הסתכלותי, זאת אומרת, כן? אז עיוני עוד פעם, גם פה עיוני. אני חושב שגם פה הוא מתכוון בדיוק באותו מובן. זאת אומרת, זה לא עיוני במובן המקובל בעולם כעיוני. זאת אומרת, זה לא דבר שנסמך על הוכחות, על חשיבה אנליטית, מה שקוראים עיון בעולם. אבל זה בהחלט, אחת הטענות שלו, זה שזו כן חשיבה, או מה נראה אפילו הוא קורא לזה מדויקת, להבין באיזה מובן. מה? אולי פה הוא מתכוון לעיוני, לעיוני במובן של עין. יכול להיות. טוב, זה לא שונה. נכון, זה אפילו לא שונה, זאת אומרת, זו רק הבחנה יפה של השורש המשותף. כן, נכון. אני חושב שהוא, מבחינת כוונתו, אני חושב שהוא מתכוון לזה, אבל זה עדיין, ההסדר הוא עדיין מה שאני אמרתי, אני חושב, רק נכון, כן, עיוני זה משוניים. כלל גדול זה הקובע תכונת החוכמה העברית ונותן מפתח לרוח הסוד העברי, ניתן לידע להודיע ולהיוודע במקצוע מדעי חדש, מדויק, תלמוד ההיגיון השני העברי. עוד פעם, המילה מדויק, מה זה נקרא מדויק? עוד פעם, זה ודאי לא מדויק במובן המתמטי. הוא לא מתכוון לדבר הזה, ואנחנו נראה שהרבה מאוד מהמפרשים שלו, היום זה, בשנים האחרונות דיברנו על זה קצת, יש איזו התעוררות והתעניינות בכתבים שלו, וכל מיני יהודים כותבים על זה, שרבים מאלה שאני ראיתי לפחות, טועים בהבנת מה שהוא מתכוון. אולי רק, הוא מתבסס מאוד על שלושת תלמידות של התורה הנדרשת, ואיכשהו נחשב אצלו א' ב' של ההיגיון השמי, ההיגיון העברי. הוא כותב בכמה מקומות, וגם פה הוא דן במידות בהמשך, והכרך השני של כל הנבואה שבעצם לא יצא על ידו לאור, ועכשיו מוציאים קטעים, זה גם כן עוסק במידות שהתורה נדרשת. אומרים שלושת המידות שהתורה נדרשת הם הכללים ההגיוניים הבסיסיים. אז כמה וכמה יהודים שמבינים שם בעצם איזשהו היגיון אלטרנטיב. זאת אומרת, באותו מובן של מה שאנחנו קוראים היגיון בדרך כלל, לוגיקה או כללים הגיוניים, אבל כללים אחרים. ועל הדבר הזה קשה מאוד לקבל דבר כזה, זה נורא קוסם ונראה כאילו שיש לנו משהו ייחודי ואחר ואו, הגענו סוף גם לתורף. אני לא מאמין שהוא מתכוון באמת לזה, ונראה גם בהמשך, אני חושב שהוא כותב את זה. הלוגיקה הרגילה לא נראה לי שמישהו מנסה אותה. אני לא חושב שהנזיר מתכוון להציע לוגיקה אלטרנטיבית באותו מובן שאנחנו מדברים בדרך. מה, רגע, תראה, נראה. אף אחד לא טוען שאני יודע מה, חוק הסתירה הוא לא נכון, או חוק אני יודע מה, הדדוקציות הרגילות שאנחנו מכירים, ההסקים הלוגיים הרגילים, הם לא הסקים נכונים. אני לא מאמין שהנזיר התכוון לטעון שאלה לא הסקים נכונים. אני חושב בהמשך יותר למה הוא כן התכוון, אבל רק בכמה מילים. אני חושב שהוא מתכוון לומר שיש מוצד אחר של היגיון. זה לא אותו היגיון, אז למה יש כללים אחרים בהיגיון הזה? כמו, אולי לשם דוגמה, במתמטיקה יש גיאומטריה אוקלידית ויש גיאומטריה לא אוקלידית. אז שתי הגיאומטריות מתיימרות לתאר את אותו דבר, רק כי הנחות שונות. אתה יכול להאמין בגיאומטריה אוקלידית, אתה יכול להאמין בגיאומטריה לא אוקלידית, וכל אחת מהן היא גיאומטריה, שתי גיאומטריות מתחרות. הנזיר לא מתכוון לזה. הנזיר אני לא חושב שמתכוון להגיד שהגיאומטריה האוקלידית היא לא נכונה, ואף בן אדם שפוי עלי אדמות לדעתי לא מתכוון להגיד את זה. חושב מכמה מתמטיקאים שקצת איבדו את הצפון. יש הבדל בין להציע איזושהי מערכת מתמטית עקבית כתרגיל אינטלקטואלי ולטעון שהוא תקף של עצמו, ואולי הוא אפילו יכול לתאר מציאות אחרת. אבל אין פה ויכוח בין שתי הגיאומטריות האלה. זה לא שתי אמונות שונות שמתווכחות אחת עם השנייה. אם אנחנו מדברים על אותו מושג של גיאומטריה, אנחנו כולנו גם נקבל את התוכן של הגיאומטריה. דבר שהרבה פעמים מתמטיקאים לא כל כך מודעים לו, אני חושב, זה. אבל אני חושב שפילוסופית זה ודאי דבר נכון, וכל אחד מהם שמתק לו להתנתק, אני חושב שגם ירגיש כך. וספציפית לגבי הגיאומטריות האוקלידית והלא אוקלידית, גיאומטריות לא אוקלידית הכוונה, גיאומטריות שלא מקבלות חלק מההנחות של אוקלידית, של הגיאומטריה המקובלת, למשל ששני קווים מקבילים יכולים כן להיפגש. שני קווים מקבילים יכולים להיפגש, יכולים לייצר משולשים שסכום הזוויות שלהם הוא לא 180 מעלות, איזה סכום שתיתנו לי אפשר לייצר, אין בעיה, צריך רק להרגם את ההנחות בהתאם. עכשיו מישהו באמת מאמין שבעולם איזה סכום הזוויות במשולש הוא לא 180 מעלות? לא טענה רצינית. מה שבסופו של דבר מוצאים כפשר הולם לגיאומטריה לא אוקלידית, זה שהגיאומטריה הזאת בעצם מתארת מרחב עקום. אני קצת נכנס לזה כי הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה ותמיד מנפנפים בה. אתה צריך להבין מה היא אומרת. מרחב עקום, פרושב דבר, למשל אם אתה חי על מעטפת של כדור, אז אתה תגלה שכשאתה מסרטט משולש על מעטפת הכדור, באמת סכום הזוויות לא יהיה 180 מעלות. עכשיו, לא תמיד אתה רואה שאתה נמצא על מעטפת של כדור. כי מי שיצור קטן, שנמצא איפשהו על מעטפת של כדור, הוא לא יודע. בעצם אני לא צריך יצור קטן. אנחנו כולנו חיים על מעטפת של כדור, אף אחד מאיתנו לא היה מלא בדעתו את זה, לולי כל מיני תגליות שהתגלו לאורך ההיסטוריה, שהכדור הזה הוא עגול. אנחנו כולם מסתכלים מסביב ולא היינו מעלים בדעתנו שהוא עגול. אבל ברור לגמרי שאני מגלה מקום שבו סכום הזוויות המשולש הוא לא 180 מעלות, אני חייל כדור עגול ולא על דף נייר. זאת אומרת, אין ויכוח בין שתי הגיאומטריות. הגיאומטריה האוקלידית מתארת חיים על משטח חלק, והגיאומטריה הלא אוקלידית מתארת חיים על משטח עקום, כאשר לא תמיד אתה אולי מודע לזה. לפעמים בעיניך הקו הישר הוא קו כזה, יש כל מיני גיאומטריות כאלה. זה המתווה של החלל. אז כשתעביר את הקו הישר, או מה שקוראים את המצב הגיאודזי, זה בעצם מבחינת ההסתכלות שלנו קו כזה. אבל אתם מבינים שאחרי שמבינים את זה, אז ברור שאין ביקוח מי צודק, הגיאומטריה האוקלידית, הגיאומטריה הלא אוקלידית. כל השאלה זה רק על איזה מרחב אתה מדבר. אם אתה מדבר על מרחב ישר, אז זה גאומטריה היא אוקלידית. אם אתה מדבר על מרחב עקום, אז זה גאומטריה היא לא אוקלידית. אז בעצם הדיון הזה רק מוכיח שכל הניסיונות להיות יחסיים תמיד יובילו אותך לאותה נקודה. בדיוק כתוב לנו כמו בתורת היחסות. בתורת היחסות גם כן, כולם תמיד אומרים, הנה, כל מערכת רואה אורך באופן שונה, או את הזמן היא מודדת בקצב שונה. אז הנה, סימן שכל יחסי וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה בדיוק הפוך, כמובן. תורת היחסות נוצרה, וככה ההגדרה שלה, היא מתארת את כל החוקים באופן שונה ממערכות את כל הצורות הצפייה, באופן שונה ממערכות שונות, רק כדי שהחוקים יצאו אותו דבר. זאת אומרת, אם יש נקודה מסוימת, זה ויכוח, ברור שלא, הפוך בדיוק, לכן אנחנו מציירים ככה את מערכת הקואורדינטות. אם זה היה ויכוח, היינו צריכים לצייר אותם מקבילות, ובכל זאת התוצאות הן שונות. אבל אתה נשאר את אותה מערכת קואורדינטות ומקבל תוצאות שונות. סימן שהכל תלוי בך, איך אתה רוצה אתה תראה את הקואורדינטות. אבל זה בדיוק לא נכון. אז יש לי את כללי התרגום כדי לעבור מהמערכת הזאת אל המערכת הזאת, ואני יודע בדיוק למה הוא רואה אחרת ממני. הוא רואה אחרת ממני כי הוא הציב את מערכת הקואורדינטות באופן אחר. במילים אחרות, צורות הצירור האחרות, זאת אומרת, יש צורת צירור אחת של הנקודה הזאת וצורת צירור אחרת בדבר הזה. כן? זה צורות צירור שונות, אבל כל תוכנן הוא שמסביעות על אותה נקודה. זה לא ויכוח, בדיוק אותו דבר זה גם גיאומטריה אוקלידית ולא אוקלידית. כל ההבדל ביניהם בדיוק נגזר מזה כיוון שמסתכלים על עולמות שונים, אבל מי שמסתכל על אותו עולם לא יתווכח. ולכן בדרך כלל אלה שתי דוגמאות קלאסיות שתמיד מביאים אותן כדי להראות שהכל יחסי וכל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה. אבל אני חושב שמי שקצת מתבונן בדוגמאות האלה מגלה בדיוק את ההפך. אז אם נחזור לענייננו, אנחנו נמצאים ברובד עוד יותר פרימיטיבי או קדום, קמאי של החשיבה. אנחנו נמצאים עוד בלוגיקה, עוד לפני הגיאומטריה והפיזיקה, אנחנו נמצאים עוד בלוגיקה, זאת אומרת אמצעי החשיבה הבסיסיים שלנו. להגיד ששם יש אלטרנטיבות זו שערוריה. זאת אומרת, להגיד שיש כאלה שהשתמשו בלוגיקה כזאת ויש כאלה שהשתמשו בלוגיקה אחרת זה פשוט אבסורד. הם גם לא יוכלו לדבר ביניהם, אז אין טעם אפילו לפרסם את מסקנותיך. זאת אומרת, הצד השני פשוט לא יבין מה שהוא קורה, הוא עובד הרי...
זה לא יש להם היגיון.
בדיוק, זאת אומרת, עצם התפיסה שיש פה איזשהו משהו בסיסי שאיתו אנחנו משתמשים כדי לחשוב יש לו משמעות כלשהי, אומרת שיש איזשהו רובד שמשותף לכולנו. ולכן אני לא יכול לקבל את הפרשנות משום מה רווחת שמה שהנזיר מתכוון זה להציע כללים לוגיים אחרים, פשוט כללים לוגיים אחרים. לא יכול להיות דבר כזה. במובני הלוגיקה המקובלים עלינו, הכללי הלוגיקה הם אוניברסליים. אני לא חושב שהוא מתווכח על זה.
אולי היה נותן
לי. שמה?
שמה שלא
נראה לי מתכן, שזה בדיוק העניין, שזה משהו בנכון. השאלה, אתה באמת חושב שהנזיר היה מגיע הנה והיית אומר, תגידי, אם כל הרובים הם שחורים והיאנקלה הוא עורב, אז יאנקלה הוא שחור. הנזיר היה אומר שאתה טועה?
זה לא
משפט הצירות. מה זאת אומרת? הוא מדבר גם בעצמו, אני מדבר על הלוגיקה הדדוקטיבית, כן. פעם היגיון רגיל זה משהו אחר.
אם אני אבין את זה, אז זה לא זה, זה
כעניין. מה? בדיוק. וגם הנזיר, אם הוא הבין את זה, אז זה לא זה. הוא גם היה אדם כמוך. אז לכן הם בדיוק זאת הטענה שלי. כן. אני, גם שם יש לי ויכוח ארוך עם בעלי תורת אחדות הניגודים. אחדות הניגודים, דרך אגב, לא המציא הרב קוק. אחדות הניגודים המציאו הוגים נוצריים בימי הביניים, וניקולאוס קוזנוס כתב ספר בשם אחדות הניגודים, ואני חושב שצריך לדעת איך לקרוא את זה ואיך להבין את זה, ואפשר לדון על זה לחוד. אני לא מאמין באחדות ניגודים במובן הפשוט, זאת אומרת, אם באמת יש אחדות ניגודים, אז שאני מביא לך, שאני מביא לך הוכחה בדרך השלילה בלימוד, לא היית צריך לקבל אותה. הרב קוק לא קיבל הוכחה בדרך השלילה בלימוד. זה רובד אחר, זה נכון או לא נכון? מה זה רובד אחר? אנחנו מדברים על לוגיקה. זה כלל נכון שאם הוכחתי לך שלא A, אז לא יכול להיות שתקבל את כן A. זה כלל נכון או כלל לא נכון? אם אתה מקבל את זה כלל נכון, אז זה הכלל שאיתו עובדים. עכשיו, צריך להבין איך מסתברים עם סתירות, מה המשמעות של אחדות ניגודים שיש לה משמעות. זה נדבר... מה?
גם יש מקום, זה מוכרח לי שאחד נכון, ושאחד נכון, ושאחד נכון.
יש מקום זה כבר אמירה שצריך לדעת איך לפרש אותה, אבל זה לא אמירה שסותרת את הלוגיקה הפשוטה. גם דיאלקטיקה, גם תהליך של דיאלקטיקה, של תזה, אנטיתזה וסינתזה, זה לא תהליך שאומרים אותו אנשים שלא מאמינים בלוגיקה. זה נורא מורה להציג את זה, כי זה נורא מרשים, ושיש לנו אלטרנטיבה, ואנחנו בכלל לא מקבלים את כל מיני הגויים אומרים, ואנחנו על הסוס, מהר סיני קיבלנו משהו אחר. זה לא בדיוק ככה, צריך לדעת איך אני מאמין, עוד פעם, אני חושב שזה פשוט ככה. אבל צריך לדעת איך לקרוא את העניין הזה של תורת הניגודים, וזו פרשייה לעצמה, אנחנו מקווה שנגיע לזה פעם. אבל כן.
השלט קרימדון, שהוא עצמו מתייחס אליהם
אני אגיע עכשיו בדיוק לזה. עכשיו אני אגיע בדיוק לזה. אז... יכול להיות שניגוד כשאתה תקשיב לו אתה עדיין תקבל משהו, זאת אומרת, זה לא וקום. אנחנו כבר נכנסים לדיונים יותר בנושא אחדות הניגודים, כשאתה מקשיב לדבר שהוא ניגוד לכאורה, אתה עדיין יכול להוציא משהו מועיל. זאת אומרת, זה לא דבר שפשוט צריך לזרוק את הצטע לאיזה לפח ולעבור לצטע להבא. אבל זה לא אומר שאתה מאמץ את הניגוד כמו שהוא. זאת אומרת, אתה מאמין מצד אחד שזה כך, מצד שני שזה לא כך, ביחד. מי שאומר את זה... הוא לא מדבר בשפה שלי, אני לא יודע מה לעשות איתו. יכול להיות שהוא מאמין לזה, אני לא יודע, אני לא מבין את המשפט הזה בכלל, זה לא... כן.
אתה יודע מה? לא זה ולא ההפך.
לא זה ולא ההפך.
כן, לא זה ולא ההפך, אז הוא...
זה לא קיים.
מה?
זה לא קיים.
אתה... זה לא נכון.
נכון.
לדבר הקדוש
ברוך הוא
למשל.
כן.
לא חומר ולא רוח.
אתה כבר החלטת שחומר זה ההפך מרוח. זה באמת טעות, זה בדיוק הנקודה. יש, זאת אומרת שיש, זה בדיוק הנקודה של אחדות הניגודים בעצם, שאנחנו נגררים, אבל יש, זה ערעור על הקביעה ששני הדברים האלה שנתפסים אליך כהפכים הם באמת הפכים. הם לא הפכים, יש עוד ספקטרום שאתה לא שמת לב לקיומו, כי בדרך כלל הוא לא נגלה לעיניך. אם תגיד שהוא לא חומר ולא לא חומר, את זה אני לא אקבל. תמיד? תמיד שתהיה אחדות ניגודים, היא תמיד תהיה בין שני מושגים חיוביים. כלל ברזל, תמיד. זאת אומרת, תמיד כשאתה רוצה לאחד בין שני דברים, אתה אומר, הוא לא חומר, או לא לאחד, אלא להיפך, לא תצמד, אתה אומר, הוא לא חומר ולא רוח. אתה פעם לא תגיד, הוא לא חומר ולא לא חומר. כי לא לא חומר זה כן חומר. אין לזה משמעות אחרת. כן.
אנחנו אומרים אבל שכל התארים של פרסת הנושאים רק בשביל לא להגיד את ההפך, אבל גם של עצמו לא נכונים. כאילו, אני לא אומר שהוא חכם בגלל שהוא חכם, אלא בגלל
שהוא... אני לא אומר שהוא חכם בגלל שהוא חכם, אני לא יודע למה מה הרמב"ם אמר. אני אומר שהוא חכם בגלל שהוא חכם.
בכל זאת, אני אומר שכל התארים שכל שהוא חד.
אני לא יודע, צריך לבדוק עוד פעם, אתה אומר חי ומת ולא חי ולא חי, ולכן אנחנו עוד פעם יכולים לחזור חזרה לשם. יכול להיות שזה יתקבלו, אני חושב שאומרים שהוא חי, מקבלים שהוא חי, אבל לא, זה העניין אחר. אני חושב שהתארים הם תארים חיוביים. לא אני, לא המצאתי את זה. המספר כולו בעצם מתקומם נגד תורת התארים השליליים. התארים הם חיוביים, לא שליליים. טוב, בכל אופן, בואו נחזור, אני לא כל דבר כזה, זה פשוט יגרור אותנו לדיון אחר, לדיון שלם, אני לא... בואו נמשיך רגע רק עם ההערה הזאת. מצד שני, אם ניקח את י"ג על מידות שהתורה נדרשת, אז היה אפשר להתייחס אליהן טוב, אז אם זה לא לוגיקה אלטרנטיבית, ושימו לב, הרבה פעמים לא מבחינים בין המושגים האלה, אבל זה מושגים אחרים. ושניהם אני חושב לא נכונים, זה לא לוגיקה אלטרנטיבית, אלא נקרא לזה אולי מערכת אקסיומטית. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז הוא נתן לנו יחד איתה כללי פרשנות, או כללי עסקה הלכתיים, איך לא נקרא להם, וכללי העסק האלה לא בהכרח מציינים היגיון כלשהו, אבל מה הבעיה? זאת אומרת, עקרונית אני לא רואה שום בעיה בזה שאני מעביר לך איזשהו טקסט, דף נאה או שני דפים, ואני אומר לך עם איזה כללים להשתמש ולקרוא אותו. זה, לא, זה כבר לא דבר שסופר את ההיגיון בכלל. אז כשאני אומר לך למשל, נחזור אותם לדוגמת הגיאומטריה, כן? כשאני אומר לך, עזוב כרגע מרחב עקום, מרחב ישר, אנחנו כולנו יכולים ללמוד איך להשתמש בכללים של גיאומטריה לא אוקלידית ולהשתמש בהם היטב, בלי להאמין שזה מתאר את העולם. אבל אפשר לנפח מערכות הגיוניות שנסמכות על סט של הנחות מסוים וכללים, כללי שימוש בהנחות האלה, בלי להתחייב לאיזושהי אוניברסליות שלהם. זאת אומרת, לא לקרוא לזה איזושהי לוגיקה בסיסית ואלטרנטיבית וכולי, אלא להפך, זה אולי מובן נורא מצומצם. זאת אומרת, זה אתם כללים לקריאת הטקסט הזה, הכללים נקבעו על ידי הכותב וסיבותיו עמו, ואנחנו משתמשים בכללים האלה כדי לקרוא את הטקסט. לא, לא, לא. אני אומר, זאת אפשרות שנייה להבין, זה תפקיד על יוגים על מידות. ובאמת, יש הרבה אחרים שתפסים את יוגים על מידות כך, אני חושב שאף אחד לא מתכוון להגיד שזה הנזיר אומר, כולם מבינים שהנזיר בא להפוקה מזה, אבל אני לא חושב של הכיוון הקודם, נראה לאיזה כיוון כן. אבל יש פיסה כזאת, אני חושב שיש ניסוחים כאלה שמופיעים ממש, אולי אפילו בראשונים, אם אני לא זוכר כרגע מראה מקום, אבל זו פיסה מאוד רווחת, שאומרת שההקשים האלה בעצם כן, לא תיגיון, אבל בא, הוא אפילו מבין, אני בדף הבא, כמה ראשונים שנראה כנראה שככה הם התכוונו להתייחס לזה, ובעצם סט של כללים שזכותו של כל מחבר לקבוע באמצעות איזה כללים תפענח את הטקסט שהוא נותן לך, זה דבר שרירותי. אם הוא מחליט לקבוע את זה עם קודים, זה כמו קוד, כן? אם אני אשלח לך דבר שכתוב בקוד נתון, אני אתן לך את המפתח של הקוד, אתה תפענח את מה שחתרתי לך. זאת לא לוגיקה אלטרנטיבית. זה בדיוק ההפך, זה דבר נורא מצומצם שבעצם אין לו שום חשיבות. כי מה זה משנה? אני בחרתי לקודד את זה באופן כזה, כן? יש כאלה שמאמינים שדברים מקודדים בכל מיני קפיצות בתורה. אז יש איזשהו קוד כזה של קפיצות, וככה הקדוש ברוך הוא בחר להצפין אינפורמציה בתוך הטקסט הזה. זה לא דבר שאמורה להיות איזושהי משמעות, אני לא אמור ללמוד מזה כלום, חוץ מאשר להשתמש במכשיר הזה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי. זאת אומרת, זה המכשיר שאיתנו פעמכם. זאת תפיסה הפוכה לגמרי, זאת אומרת, התפיסה הקודמת תפיסה הכי גדולה שיכולה להיות. התפיסה הזאת היא התפיסה הכי קטנה שיכולה להיות. זאת אומרת, שזה מין בעצם אוסף כללים שאין להם שום משמעות, אמנם הם נותנים את הדרך הנכונה לפרשנות של הטקסט הזה. וזאת נטייה של הרבה מהראשונים הרציונליסטים, נקרא לזה, לתפוס את י"ג מידות.
להתגלם
שלנו יש משמעות? מה? ככה אנחנו נתן, זה כבר כזה קורות. השאלה היא שאלה קשה, אני מאמין שכן, ויש כאלה שחושבים שהשאלה הזאת היא חסרת משמעות. כי משמעות תמיד מנסחים באמצעות ההיגיון שיש לנו. אז לשאול אם לזה יש היגיון, האנליטיקאי יגיד לך שזאת שאלה חסרת משמעות. אני חושב שהוא טועה, אבל אני חושב שהתשובה היא שיש לו משמעות. אבל אני לא, עוד פעם, בוודאי שאני לא יכול להוכיח את זה, אם הייתי יכול להוכיח את זה, אז היה נכנס בתור עוד כלל של ההיגיון שלנו. נכון? בכל אופן, אז לכן, זה ברור שהנזיר בא להפוקה מהגישה הזאת, זאת אומרת, הגישה הזאת ודאי שלא תפיסה נכונה של י"ג מידות. אבל להפוקה מהגישה הזאת לא בהכרח צריך להוביל אותנו עד הקצה השני שהצגנו אותו קודם. אני חושב שמה שהנזיר מתכוון להגיד זה ש-13 המידות הם אמנם כללי פרשנות של התורה, אבל כיוון שהתורה היא איזשהו בבואה או תוכנית או לוגוס בעצם, במובן זה הלוגוס שדיברנו עליו בהקדמה, שטבוע בתוך העולם, הריתמוס הפנימי של העולם, המבנה שלפיו העולם מתנהל, הקוד הגנטי כמו שהרב בלומנטברג אמר אתמול, זה בדיוק המושג הזה, אז בעצם יש לזה משמעות מעבר לאמצעי פרשני, זאת אומרת נכון, התפיסה היא נכונה, זה אמצעי פרשני, הייתי יכול לנסח אולי אמצעי פרשני אחר כמו לכל טקסט אחר, אבל במקרה כיוון שהטקסט הזה מכתיב או מכתיב או מקדיל או קובע את המבנה גם של העולם או מקודד גם את המבנה של העולם, אז ברור שלקשרים הפנימיים שבתוך הטקסט הזה יש לו משמעות במציאות. ולכן יודגים על מידות מרמזות לנו על כל מיני דרכים פילוסופיות לתפוס רעיונות בעולם, לא רק לפרש את התורה. זה מה שהנזיר מתכוון, אני חושב, להגיד. הוא לא מתכוון להגיד שזה מחליף את הלוגיקה הפשוטה, זה בכלל לא ברובד הזה. יודגים על מידות בכלל, הם לא כללים בכלל שדנים ברובד הזה, אבל יודגים על מידות מניחות את הלוגיקה האריסטוטלית, הלוגיקה לא אריסטוטלית, הלוגיקה האנושית, הפשוטה, כן? אם אתה לא יודע את זה, אתה גם ביודגים על מידות לא יכול להשתמש. אם יצא לי משהו בבניין האב, אז אני יכול להגיד גם את ההפך, כי אין כל כך ספירה, אני יכול להגיד את זה, יכול להגיד את ההפך, והכל בסדר. אין דבר כזה, גם שימוש ביודגים על מידות מניח את חוקי הלוגיקה הבסיסיים. ולכן אנחנו מדברים ברובד אחד מעל, לא יודע מעל, רובד אחר. כן.
למה אנחנו קודם
לדבר על מידות? מה? עוד רגע נראה, אני אולי לא קראתי, נתון במידות שבהם התורה נדרשת, אז זה הקוד של ההיגיון השני. זהו, זה הקביעה שלו, זאת עיקר קביעתו. זה, אני חושב, החידוש העיקרי של הנזיר. שיודגים על מידות זה כללים שהם איזה שהם אבני בניין של היגיון אחר, מה שהוא קורא היגיון אחר. בקופו של מה שאמרנו קודם, אני צריך להבין מה זה אומר, היגיון אחר, אבל זאת הטענה הבסיסית.
זה משהו,
זה סתם כלי שזה... זה פרשנות, מה שאתה אומר.
עד כמה הלכות, זאת אומרת, זה לא משמעות.
אוקיי, זה בדיוק הטענה, זה בדיוק מה שאני עכשיו עושה. זאת אומרת, אני מנסה לנסח את הטענה המרכזית שאני מנסה למנסה לטעון. זה אחת טענה המרכזית שלו בכלל, אבל זה בעצם הקטעים האלה, על זה הם מדברים. זאת אומרת, הנזיר בא להפוך בדיוק מהתפיסה הזאת. זאת אומרת, להפוך מזה זה איזשהו כלי להוצאת כמה הלכות, או כלי פרשנות לטקסט שרירותי, יכול להיות כך, יכול להיות אחרת. הוא טוען שאלה אבני בניין בלוגיקה שונה. מה? אני לא יודע אם אפשר להוכיח דבר כזה, אבל אפשר לנסות לשכנע או להראות שיש דברים כאלה. קשה לי להאמין, אני לא רואה איך מוכיחים בטענה כזאת, זאת אומרת... אה? כן, להוכיח את השימיות ודבר שימית. אז לכן אני חושב שבעצם צריך להבין את הטענה של הנזיר, כי יושבת איפשהו באמצע בין שני הכתבות האלה. זאת אומרת, היא באה להפוך מזה שזה סתם סט של כללי פרשנות מקריים ושרירותיים, אבל היא לא מגיעה עד כדי כך שזה פשוט שומט את ההיגיון המקובל בעולם, הלוגיקה, הכללים, אני מתכוון האנליטיים הכי קשיחים, אני לא מתכוון למה שנתפס בעולם כהגיוני, זה אולי בהחלט כן. אלה כללים פילוסופיים יותר מאשר לוגיים במונח שלנו היום. וזו צורת הסתכלות על העולם, אבל זו צורת הסתכלות שלא באה לשלול את הלוגיקה, אלא היא מניחה את הלוגיקה, זאת אומרת, אי אפשר בלי זה. יש... תלמוד ההיגיון השני העברי, זה המקצוע המדויק החדש. אז מה זה מדויק? התחלנו עם הדיון של מה זה מדויק. אמרתי זה גם קודם, מדויק לדעתי, כוונתו של הנזיר שהוא אומר מדויק, זה שאל תחשוב שזה רגש. זה לא רגש שכל אחד מה שהוא רוצה זה מה שהוא רוצה. ולא, יש לדברים האלה גם כן איזושהי משמעות, ובמובן מסוים כשאני אומר דבר, גם אם הוא שני, דבר א', אתה לא יכול להאמין בלא א', זאת אומרת, זה אומר שהוא נכון. לא שזאת עמדתי, ועמדתך יכולה להיות ההפך, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, כמו בהבעת רגשות. אני חושב שזה מה שמתכוון להגיד שהוא אומר מדויק. זאת אומרת, הוא לא מתכוון שיש לו מתמטיקה אלטרנטיבית, כמו שאמרנו קודם, אין לו מתמטיקה אחרת. אלא, וזה לא רק מתמטיקה אחרת, זה לא מתמטיקה בכלל. הוא לא מציג פה גישה מתמטית. אז זה לא מדויק במובן הזה. זה מדויק במובן הזה שהטענה שאנחנו טוענים, זה לא איזה רגש שאפשר להתייחס, אפשר להתעלם, וכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. לטענה הזאת יש משמעות וצריך להתייחס אליה, וזו דרך קבילה להיווכח באמיתות, לקבל, להוסיף ידיעות. זה, אני מבין שחלק מכם כבר, אני מקווה, חלק מכם כבר נזכר בהבדלים שדיברנו בין אנליטיקה וסינתטיקה, וברור שזה אותו דבר. נגיע אולי בהמשך. אז תלמוד ההיגיון השני העברי הזה מתחלק לשניים. לפי תבנית ההיגיון ורוחו. ההיגיון השני הכללי, הנתון במידות שבהן התורה נדרשת, בהשוואה להיגיון המערבי העיוני היווני והטוי וההיגיון החדש, ולדעתי העיקר זה ההיגיון החדש, אנחנו נראה את זה בהמשך, בהמשך הוא מגדיר מה זה ההיגיון החדש, אז אני לא אתעכב על זה כאן, וההיגיון השני הסודי, הנתון בספירות החוכמה הפנימית העברית בישראל. זאת אומרת, יש שני חלקים לחוכמה הזאת, למקצוע הזה, חלק אחד לחלק הנגלה, שאבני היסוד שלו הם י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, והחלק השני זה ההיגיון השני הסוגי הנתון בספירות החוכמה הפנימית. האלף בית של ההיגיון הסודי זה בעצם הספירות, אפשר להגיד. הספירות וה... אולי למד בית מידות זה ספירות והאותיות, כן? הם זיהו אותה את שמעון בר יוחאי. בהידרזותא הוא מביא שלמד בית נתיבות חוכמה זה 22 אותיות ו10 ספירות. אלה בעצם אבני הבניין של מה שהוא קורא כאן ההיגיון, הפן הסודי של ההיגיון העברי. זה שני פנים, זה לא...
חסרות מספר דקות בשיעור, עמכם הסליחה.